ביום, ביום. טוב. נתנו להם... נכון. נכון. טוב, מתי אתם מאשרים להתחיל? יאללה, בוא נתחיל, בסייעתא דשמיא. טוב. טוב רבותיי, היום בסייעתא דשמיא, הנושא שאנחנו רוצים ללמוד מתוך תשובה לשאלה שנשאלתי מכמה בני תורה. כמה בני תורה, אתם יודעים שהמצב דחוק מאוד לכולם, אבל יש פרנסה שאם אדם מתעסק איתה, לא יודע אם יכול להתעשר, אבל יכול להתפרנס בכבוד. והיא קוראים לה להיות קברן בחברה קדישה. קברן מקבל היום בין 100 ל-150 שקל, תלוי איזה חברה קדישה. אגיד לכם את האמת, מ-150 שקל, אפילו אם כל יום יהיה לו אחד, הוא לא יכול לגמור את החודש. בשביל זה הוא צריך להיות כמה וכמה הלוויות בר מינן, או להתעסק בטהרת המת, או להתעסק בקבורת המת, שעל שניהם זה כל אחד זה עבודה נפרדת. על שניהם אתה מקבל בחברה קדישה, זה מטעם המדינה, זה בתלוש. לא משנה שכבר 5 חודשים הם לא שילמו פה בירושלים, אני אומר לך מידיעה, אבל דע לך שבסוף הם משלמים, והתשלום שהם נותנים זה בין 100 ל-150 שקל, בדרך כלל למתחילים מקבלים 100, לאלה שוותיקים מקבלים 150. למה אני מספר לכם את זה? כי כשאדם רואה קברן שלא יחשוב שהוא עכברא דשכיב ודינרי, כי הוא לא עושה את הכסף. מי שעושה את הכסף זה ראש החברה קדישה או ראשי החברה קדישה, והם עושים את הכסף בגלל שני דברים. האחד, הם עושים מערוף עם המשפחה. עכשיו, כשהמשפחה באה ונותנת את הטיפ, בעיקרון מה ראש החברה קדישה עשה? מה הוא טיפל? בטלפונים שהוא עשה? סך הכל מי שעבד קשה זה היה המטהר או בעל החברה קדישה. אני אומר לכם, לא מסיפורים, אלא אני בעצמי, התעסקתי עם טהרת מתים, וגם היום לפעמים אני הולך כחסד של אמת, בלי לקבל תשלום. שום דבר, בשביל להתעורר בתשובה, פעם בכמה זמן אני הולך, יש לי כניסה חופשית חודשית, מתי שאני רוצה אני יכול להיכנס. בסייעתא דשמיא, עם כמה חברות קדישה, הם אוהבים אותי, אני אוהב אותם, ביקשתי מהם, אמרו לי בכבוד, תפדל, מתי שאני רוצה. אני לא מרבה בזה, אבל פעם בכמה זמן אני הולך בשביל להתעורר בתשובה. מה יותר מזה? הגמרא אומרת בברכות דף עמוד א', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, ניצחו מוטב אם לאו יעסוק בתורה, ניצחו מוטב אם לאו יקרא קריאת שמע, ניצחו מוטב אם לאו יזכיר לו יום המיטה. האמת שאנחנו נדבר בעזרת שם בהמשך, המהלך של השיעור, אתם תראו שזה לא פשוט. הגמרא אמרה יזכיר לו יום המיטה, הגמרא לא אמרה להיות קברן, ולא אמרה להתעסק עם טהרת מתים, ולא בקדי. תקף אנחנו נגיע לנקודה הזו בעזרת שם בהמשך. בוא נתחיל ראשון ראשון. אבל פעם בכמה זמן שאני רוצה להתחזק יותר, להתעורר יותר, אני מעצמי הולך כאן בשמגר ומתעסק ממש בטהרת המת. על כל פנים, אני אומר לכם מידיעה, למה אני מספר לכם? לפעמים יש מתים, לא כל המתים הם רזים. לא רוצה להגיד לך מה רוב המתים, והם בלי עין הרע. אנשים אכלו ושתו, אכול ושתו כי מחר נמות, כלשון הגמרא בעירובין ונדלת ונזיר סמכבב. ואני אומר לכם, בדרך כלל טהרת המת היא לעולם לא נעשית על ידי אדם אחד. זה לא הנושא של השיעור, בעזרת שם אני אדבר איתכם כל הנושא של טהרת המת בפני עצמו וקבורת המת בפני עצמו. זה לא יהיה הנושא ממש של השיעור. אני רק נותן לכם מזה פירורים בשביל לתת לכם הקדמה, שתבינו בעצם על מה אני הולך לדבר ולמה בחרתי לדבר על השאלה הזו, כי יש בה נפקמין ההלכה למעשה, זה לא סתם. אז בדרך כלל, טהרת המת היא נעשית על ידי שני אנשים. לפעמים גם צריכים 3 אנשים. אז תאר לך, 150 כפול 2 זה 300. אם זה כפול 3, אז זה 450 שקל יוצא שהחברה קדישה מוציאים על כל מת. אבל סוף סוף, לבן אדם עצמו, מה יצא? 150 שקל, אתם יודעים, כל מת עובר בדרך כלל 4 שטיפות. שטיפה ראשונה זה שטיפה אחת, קודם כל בלי כלום. אחר כך עוד 3 שטיפות עם סבון, אומרים לך פסוקים ודברים ועניינים, בעזרת שם נדבר מהעניין הזה. על כל פנים, זה למה אני מספר לכם את זה? שתבינו שאתם רואים, זה לא עכברא דשכיבא דנריה. אדם שהוא קברן או מתעסק בטהרת מתים, מעלתו גדולה מאוד, כמו שתקף נראה, אבל בביזנס אין לו בזה. אין לו בזה. כי מה אתה עושה? כל יום יקבור כמה אחדים. כמה כבר יגיע? תעשו את החשבון לבד. אם על כל אחד הוא מקבל הכי הרבה 150 שקל. אני מספר לכם את זה קודם כל, שאל תחשדו בהם שיש להם. אלא מי? מי עושה את הכסף? ראש החברה קדישה, כי הוא הולך למשפחה ואומר להם, מה עם טיפים למלצרים? כמו שלמלצר אתה משלם, גם להם אתה משלם. עכשיו, אני לא מדבר איתך חוקתית מה החוק אומר על זה, אבל רגישות של בן אדם, ברגע שתרחו על המת, ראוי לתת, כי מה זה 150 שקל לטהרה? מה זה 150 שקל? אתה יודע מה לפעמים יש אנשים כבדים? מה אתה לא מסתדר ואתה תורח? זה דבר איתך על טהרה. ואני אומר לכם שהקבורה היא הרבה יותר קשה, הרבה פעמים. למה? תאר לך עכשיו קבורה בקודם חצות לילה, הוא רוצה להציל את המת מחיבוט הקבר, כמו שלמדנו כאן בעריכות. והוא במוצאי שבת או ביום שישי אחרי חצות, אין להם שבת, אין להם כלום. לפעמים אתה בא, בפרט בחורף, יש לך בוץ ואדמה, והבן אדם מתלכלך, ואם הוא כבד, עד שמורידים את המת, הרי מתחילים מהרגליים. בדרך כלל, בכל קבורה נורמטיבית, בדרך כלל גם שם, כמו שבתהרה, יש שניים, גם בקבורה, החברה קדישה מביאה רק שניים. אחד, זה אותו ראש החברה קדישה, שהוא נקרא הרב, לא שהוא איזה גאון ותלמיד חכם, כי אני הקטן תפסתי אותם על עשרות טעויות הלכתיות. אין בהלכות קבורה, אין בהלכות אבלות, שממציאים כל מיני המצאות, אומרים בערבית תחת אל ארד. הם מוצאים מתחת לרצפה כל מיני הלכות ומנהגים שלא שערו מבותיכם, ואני אומר לכם מידיעה שהתעסקתי בזה עוד ביותי בטבריה, מידיעה ממש, כל מיני הלכות, לא כאן המקום עכשיו לדבר על זה, וזאת שנדבר מזה עוד. ולכן, אחרי שהייתי בעשרות קבורות, ובעשרות של טהרת מתים, אני מדבר את מה שאני אומר, אני לא אומר אותה מליבי, אלא אני מהמצאות, אלא אך ורק ממה שראיתי במו עיניי. ולכן, אדם תורח, 12 בלילה, קובר את האבא שלך, קובר את האמא, קובר את אחד הקרובים שלך, תגיד, מה זה 150 שקל בשבילו? בפרט שזה מצווה לתת צדקה בזמן של הקבורה. הנודע ביהודה השאיר כסף כמניין שמו, והוא אמר, את זה תחלקו לצדקה. קראו לי יחזקאל, תשימו יחזקאל לצדקה. זה המינימום. שלא נדבר על מי שנותן יותר, שצדקה באותה שעה היא חשובה מאוד, והיא ממתיקה את הדין מעל הנפטר, ואם בכל השנה, אז כל שכן בא ב-30 יום, ואם ב-30 יום כל שכן בשבעה, ואם בשבעה כל שכן ב-3 ימים, ואם ב-3 ימים כל שכן בשעת הקבורה, ממש שאדם מפריש צדקה לעילוי נשמת הנפטר, זה דבר עצום מאוד, ולכן אדם לא יחכה שהילדים שלו יפרישו, אלא ישאיר כסף מיוחד, ועוד אני הבטחתי לכם, אתם זוכרים, כשדיברנו בתחילת החורף על הירושות, הבטחתי לכם שאנחנו נדבר על צבאות, אז בעזרת השם זה כבר הולך להיגמר, ההכנה של ענייני הצבאות, ובעזרת שם בקרוב אנחנו נדבר בצורה פרטנית, הלכתית, גם בצורה בחלק של חושן משפט, שזה העיקר החלק הארי שבצבאות, וגם בחלק של יורה דעה, מה ששייך לזה, בעזרת שם אנחנו נדבר על זה בקרוב, בעזרת השם, ולכן תדעו שיש עניין לתת. למי? לקברן, למתאר. אל תלך לראש החברה קדישה ותגיד לו, תן פה לכל אחד את זה. למה? כי יכול להיות שהבן אדם ישים את זה ישר אצלו. לך תדע, אתה יודע עם מי, אתה יודע ממול אתה נמצא. לכן גם במלצרים, כשאנחנו הולכים לחתונה או אירוע ונותנים, ששם כבר הרבה מהפוסקים אמרו שזה נהפך להיות מנהג מדינה. תלוי באיזה אולמות. לא דיברנו על אולם סאטמר ועל אולם סדיגורה למת. לא, בית יעקב היה שם. שם המלצרים צריכים לשלם לבעל האירוע. אנחנו מדברים בתלפיות או בכל מקום אחר כמעט. יש לך מנהג מדינה. שאתה, או בבת ים, אתה עושה שם איזה ברית, לא משנה מה, אתה מבין? אז אתה ראוי. לא רוצה להגיד לכם שזה חובה, אבל הפוסקים כותבים שזה קרוב לחובה, ולכן כמו שבאולם הנכון ביותר זה לתת למלצר עצמו, אותו דבר גם כן תדעו לכם שבקבורת המת, תבוא לבן אדם, בפרט אם היה גשם, אם היה בוץ, או שזה שעת לילה מאוחרת, גם הוא בן אדם, גם הוא רוצה ללכת לישון, ואני אומר לכם, מידיעה של ממש, המון אנשים שאני אישית מכיר אותם שעוסקים בקבורה, הם בגדר של ההלכה של העוסקים בחסד של אמת, כמו שרשי כותב בפרשת ויחי בפרק ממזיין, כשיוסף הצדיק נקרא על ידי יעקב אבינו, ויעקב אבינו אומר לו, ועשית עמדי חסד ואמת. מה לשון רשי? אומר שם רשי בפרשת ויחי, לשון רשי שמה, שכל אלה שמתעסקים בקבורת המת, הם נכללים בכלל חסד של אמת. למה? כי הם לא מקבלים טובה מהבן אדם עצמו. הוא לא יכול להחזיר להם טובה. בדרך כלל גמילות חסד, נתתי לו יד לוחצת יד. אני עזרתי לו היום, אחר הוא בא ועזר לי. אבל המת לא יכול בגופו על כל פנים לבוא ולעזור לך. תחזור עכשיו, גלגולים, עניינים, עזוב. תכלס, אני נתתי לו עכשיו, הוא יכול לתת לי? לא. הוא יכול להתפלל עליי, הוא יכול להטיב איתי, איך אמר אותו המת לרבי עקיבא, או לרבי יוחנן בן זכאי, כמה מעשיות יש בחזל, כשם שאתה הנחת דעתי, כך הנוח דעתך, ודאי שהמתים יכולים להטיב המון עם החיים, וזה זוהר מפורש בפרשת שמות, בדפתי זין, אלמלא תפילתם של המתים על החיים, הן החיים יכולים לעמוד אפילו במחצית היום, ויש הרבה מה להעריך בנקודה הזו, של כוח המתים אחרי המוות, לעזור לאותם החיים, בפרט לאלה שגמלו איתם חסד. אבל אנחנו לא ניכנס גם כן כרגע לפרט הזה, כי גם זה עוד הלכה בפני עצמה. לכן, ראש החברה קדישה הוא זה בעצם שעושה את הביזנס. או בגלל המערוף שהוא אומר לך לבוא ולתת שמה, תרחנו, ורוב האנשים בדרך כלל באותה שעה תרודים, בפרט אם הוא מבקש את זה לפני הקבורה, שמתו מוטל לפניו, חכמים פטרו אותו ממצוות, תן את הכי טוב. אני זוכר שהרבנים אמרו בשיעור, שאל תתווכח עם הקברן, ואל תתווכח עם המתאר, תן להם לעשות את העבודה שלהם, ומה שהבקשו ממך, פשטן לא פשטן תן. אז אתה כבר לא יודע מה זה פשטן, מה לא פשטן, אתה כבר יאללה מערוף, תיקח הכל. אז אני אומר לכם, תהיו מרוכזים, מפוקסים, בעזרת שמתוך בריאות ושמחה, תמיד תזכרו מה שאני אמרתי לכם. תתנו, תתנו למתאר, תיתן לקברן, הם מגיע להם. לא שאמרתי שלראש חברה קדישה אי אפשר לתת, אבל בלי עין הרע, יש להם מלא בתים בירושלים. זה אחד. שתיים, עיקר הביזנסמן שהם עושים, זה מהקבורה עצמה. מהקבר עצמו, שבעזרת השם אנחנו עוד נדבר על זה, בעריכות עצומה על כל המחירים וכל מה שהולך וכל סוגי הקבורה, בין קבורה שהיא נקראת קבורת קרקע, שהיא נקראת קבורת יחיד, בין קבורה שנקראת קבורת זוגות, שזה רוב החברות קדישה בירושלים, ככה בצורה הזו מוכרים, גם במרכז. מה זה אומר קבורה זוגית? זה אומר שזה קבר כפול באותו מקום, קבורת קרקע, תחת כיפת השמיים, אבל זה קבורת שתיים. אומרים לך, תשמע, אתה משלם על קבר כפול שתיים. אז אם אתה לא, אם אתה רוצה ממש להיות קבור לבד, שילמת כפול. אז אם זה, אם קבר נגיד מוכרים אותו לצורך העניין במקומות מסוימים 150 אלף שקל, ואני אומר לכם שיש מקומות אפילו בהר הזיתים שהרבה יותר מזה. אני לא מדבר על איפה שמקומות הערבים, ששם זה 50-60 אלף שקל, בפרט אם אתה בא לקנות את זה בתקופת הרמדאן או בתקופות מתוחות, שאין קליינטים והחברה קדישה גם רוצים שיכנס להם שם משהו. על כל פנים, תדעו שראש החברה קדישה בעיקר שיש לו חלקות, זה עיקר הכסף שהוא עושה, והם בדרך כלל עשירים גדולים מאוד, תפו 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 עליהם, אין לנו שום קנאה, שיהיה להם דווקא בשפע מתוך בריאות ושמחה. רק למה אני מספר לכם? שדווקא אלה הפשוטים, הקברנים, שעושים את עיקר העבודה, העולם קורא לזה עבודה שחורה, ולא היא, עבודה לבני, עבודה של חסד, כמו שאמרנו שיעקב אבינו אמר, זה חסד של אמת ומעלתם, עצומה מאוד. היה גאון הקבלה בתוניס, היה רבי יהושע בסיס, אללה בשלום. זה הסיפור עם ההדסים. כבר קבלה מעשית. פעם אחת ישבו בתוניס, ישבו שם גדולי החכמים. היה איזה כנס גדול מאוד, והנה רבי יהושע בסיס, פתאום נכנס, הקברן של העיר נכנס, ישר רבי יהושע בסיס קם מלוא קומתו. נו, ומי רואה את החכם קם מלוא קומתו ולא יקומו כולם? ישר כולם קמו. אחר כך התפלו התלמידים, אמרו לו, כבוד הרב, זה הקברן של טוניס, מה אתה קם בפניו? אמר להם, הוא מעלתו גדולה יותר מכולם. הוא מעלתו יותר גדולה מכולם. למה באמת מעלתו גדולה מכולם? זה בשביל זה באנו לפה היום להסביר. לכן, השאלה שאני נשאלתי מכמה בני תורה בתקופה האחרונה, גם ביותי בטבריה שאלו אותי את זה, וגם בתקופה האחרונה עכשיו פה בירושלים, הרי מה זה קורה? בדרך כלל, המקום שהכי קשה להיכנס אליו זה לשם. המוסד יקבלו אותך, השבק יקבלו אותך, איפה שאתה לא רוצה יקבלו אותך. להיכנס, להיות קברן או מתאר בחברה קדישה, תדעו לכם, ברוב המקומות זה העבודה הכי הכי קשה להתקבל אליה. וזה לא סתם, החתם סופר מתייחס לזה. תקף נסביר לכם למה. לא בגלל שהם לא רוצים לגלות את הסודות. לא, לא, ממש לא. זה עבודה קשה מאוד, זה עבודה מסיבית. זה בדרך כלל שאתה חותם איתם חוזה, זה בשעה לא שעה. אתה עוד לא יצאת שבת, עוד לא יצא שבת, טרק. יש לך שלוש מתים עכשיו לקבור. אני הייתי כמה פעמים בתארת מתים במוצאי שבת. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה? מה? אתה עוד לא יצאת כבר, אתה... אתה מבין? וכבוד המת, אתה יודע כמה זה זהיר, צריך זהירות בכבוד המת, ולהיזהר מביזיונו, שלא נדבר אם אתה קובר מת, שלפני שבועיים קברת במקום אחד, ואז קבר על ידו, עכשיו אתה קובר עוד הפעם. אתה יודע מה קורה למטה כשאתה יורד? יותר טוב שלא תדע. אז תבין לבד מה שהתכוונתי. ולכן, אני לא מדבר איתכם על מקומות שאני יודע, לא רוצה להגיד מקומות בארץ, שהעידו בפניי אנשים משם, שיש אזלת יד לפעמים במקומות הקבורה, אפילו בקבורת קרקע. הכי הכי פחות שיהיה בעיות, זה יהיה בקבורת קרקע. אבל תדעו לכם שבשאר המקומות יש הרבה יותר אזלת יד. אני לא מדבר על תשובות החתם סופר שכתב במקום שהמים, שמקום הקבורה מתמלא במים, החתם סופר התיר להוציא את המת וללקט את עצמותיו. מים ביזיון המת? הוא אומר, לא, ביזיון המת שכל הקבר שלו מלא מים, והבשר שלו ככה מתבלבל, זה הרבה הרבה יותר עמור מאשר להשאיר אותו ככה במקום של קבורה. ולכן, בעזרת השם, אנחנו נדבר עוד על כל העניין הזה של קבורת קומות וכדומה. מה ההלכה אומרת, ומה הנכון ביותר, כי יש בזה המון דרגות. יש קבורת יחיד תחת כיפת השמיים, יש קבורת זוגות תחת כיפת השמיים, שזה אומר, נגיד איש ואשתו באותו מקום אחד מעל השני, נראה מה הבא. אבל זה, יש לך קבורת, נקראת קבורת קרקע, אבל בתוך מנהרה. אבל מעליך יש עוד. יש קבורת כוחים, ובכוחים יש כמה סוגים, יש קלקל, יש רגיל, יש מערות, יש כל מיני שיטות בכל הנושא הזה. ואנחנו נלמד את זה בעזרת השם, מאלף עד תו. כן? טוב, אם אתה אומר, אז אתה יודע. גם אני בדקתי עיוני. גם אני בדקתי צדיק נשמה שלי, ואנחנו נדבר על זה כשנגיע לסוגיה בעזרת השם, עוד שבוע, עוד שבועיים, אנחנו נדבר על זה בעריכות. עכשיו, הקברן, תדעו לכם, זה עבודה מאוד קשה. הוא גם מרים לך את המת. עכשיו, כשאתה מרים את המת, מכניסים הרי את המת, אתה לא מכניס אותו ככה, יאללה, עוד רוב. בר מינן. יושב הקברן למטה, ויש לך עוד אחד מהראש חברה קדישה נמצא למעלה. אותה נמצא למטה, זה עיקר העבודה. מקבל את הרגליים. הרי כשמתארים את המת, אתה מתחיל איתו מהראש. כשאתה קובר את המת, אתה מתחיל איתו מהרגליים. מכניס אותו מהרגליים לאט, 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 לאט. כאילו אתה תופס מרגלית. לא סתם. אתה תופס עכשיו מת, אתה תופס בן אדם יהודי שיש בו נשמה אלוקית, שהייתה בו נשמה אלוקית, שרק באותו רגע שהוא נפטר, אותו רגע הוא נהיה אבי אבות התומה. למה? כמו שאומר הזוהר הקדוש, כי היה בו מקום השראת השכינה, משכן הנשמה היה בתוך הבן אדם. אתה תופס פה עכשיו חפץ של בורא עולם, זה הדבר הכי יקר בעולם. אתה תופס אותו, אתה שם אותו בצורה מכובדת, אתה תופס, ואני אומר לכם, הרבה פעמים הקברנים חצי שעה, שעה לפני, הם שוכבים במקום הקבורה ובודקים את המקום שיהיה נוח גם כן למת. אני לא מדבר על מה שרבנו ארי כתב בשער הגלגולים בהקדמה כף ג' שדיברנו על זה כבר פה בשיעור בעריכות עם כל החידוש של הרב שמעון אגסי והשמן ססון, האם צריכים, האם שמעמיקים את הקבר, האם זה מציל את המת יותר מחיבוט הקבר או לא. מחלוקת הרב שמעון אגסי והרב שמן ססון פרסיאדו. מה? אולי נגיע לזה עוד הפעם באחד השיעורים, אבל דיברנו על זה כבר בעבר בנושא של חיבוט הקבר, שהעמקת הקבורה יכולה הרבה פעמים להציל את המת מחיבוט הקבר. זה אחד הבעיות שיש בקומות קבורה, בקומות וכל הדברים האלה. הכל פנים, מה עושה אחר כך? הוא שם אדמה, הוא מיישר אותה, הוא בודק שיהיה נוח לנפטר, אחר כך הוא שם שמה על זה, שם בלוקים של אבנים, על זה הוא שם את האדמה, ומקפידים הקברנים היראי שמיים, ואני מדייק לכם, קברנים יראי שמיים מקפידים שעל הבגד של המת, כלומר על התכריכים שלו, הרי אחרי ששמו אותו, הרי יש לו 5 קשירות, פותחים לו את הקשירות, פותחים, למה פותחים את זה? בשביל שזה טוב לנפטר, טוב, מספיק מה שאמרתי עד עכשיו, אז זהו. אז זה, שתשנו, פותחים לו את 5 קשירות האלה, שמים לה עליו אבנים, ואז מקפידים מאוד שלא יהיה אדמה על הבגדים של הנפטר. זה לא ככה, עוד דרוב, זורקים אותו וכבר. לא, שם הכל בצורה מכובדת, בצורה רגישה. אתה יודע איזה עבודה זאת? לכן, אם אדם יודע כזה דבר, יבוא לנפטר, יבוא לקברן, יגיד לו, תודה רבה, יישר כוח, תהיה מפוקס, ותיתן לו משהו. לא אמרתי כמה, אבל תיתן. בן אדם נתן את הנשמה שלו, חתם סופר מעריך בתשובה, באור החיים, סימן קכ"ח, שמותר ליטול שכר אלה העוסקים בחברה הקדישה. נכון? שדורי דורות כל אלה שעסקו בחברה הקדישה, הם לא ביקשו שכר על עבודתם. הם לא ביקשו טיפים, הם לא ביקשו טיפים, גם לא היה להם אבל כמה מתים לקבר כל יום, או כל שבוע. פה, ירושלים למשל, זה עיר גדולה לאלוקים. מביאים לך מתים מכל העולם, באים לקבור אותם פה. שזה בכלל שאלה גדולה בפני עצמה, כמו שכותב המהרש אדם. שעל פי הזוהר, הפשטות של הזוהר והירושלמי, יש בזה, זה נכלל בבעיה, דיברנו על זה פעם בריחות בבית שען, שיעור שלם עשינו בזה. הרבה יותר. בטח הרבה יותר. כל מוצאי שבת, כל מוצאי חג, כל דברים שבדרך כלל היה או יום של שביטה או יומיים, ולא כל שכן, אם היה 3 ימים. 2 ימים, 3 השנה ושבת למשל. אתה יודע איזה עומס יש? ולכן לא נותנים גם הרבה זמן להספיד את המת. זה בכלל עוד שאלה בפני עצמה. אז איפה מקיימים את מצוות ההספד? אני תמיד אומר, עושים אותו לפני שקוברים את הנפטר. במקום הקבורה, קודם שמכסים אותו, ככה עושים, ככה נהגתי הלכה למעשה, כמה וכמה פעמים ביותי בצבריה, שהיה לחץ במוצאי שבת וכדומה, וביקשו ממני לבוא ולהספיד, וזו המשפחה שהייתי מאוד קרוב, והייתי צריך להספיד אותם, ולא נתנו הרבה זמן להספיד במקום ההלוויה, מכל איפה שיוצא את ההלוויה, לכן אמרתי להם, נעשה את ההספד פה, ושם עמדנו, ואני אומר לכם, הרבה יותר ההספד קשה, שכולם רואים את מקום הקבורה, והמת מוטל, והמשפחה נמצאת, וכדומה, הרבה יותר קשה. טוב, מה תגיד איפה המשפחה נמצאת? רק מנהג ירושלים שלא מלווים את הנפטר. וגם זה רק את האב או את הסב, מנהג בכל המקומות בארץ ובעולם, שכן מלווים את הנפטר. וככה מנהג טבריה ובכל המקומות בארץ, רק מנהג ירושלים, יש בזה כמה סיבות. על כל פנים, השאלה שאני נשאלתי, וואי וואי, כמה היה הקדמה, אנחנו עוד לא בהתחלה. אבל אנחנו עוד לא התחלנו את השיעור, אני רק נתתי לכם רקע, עוד לא נתתי לכם מילה ממה שאני הכנתי לכם. מילה עוד לא מהתשובה, מילה. טוב, זה רק טיפה רקע, שיהיה לכם שתבינו על מה אני הולך לדבר. אז מה השאלה שאני נשאלתי פה? אני נשאלתי, באו אליי כמה בני תורה, אברכים ירא שמיים. באמת, אחד מהם היה ממתפללי בית הכנסת אצלי, ממש תלמיד חכם, אברך, לומד 3 סדרים, בוקר, צהריים, ערב. בא אליי, אומר לי, תראה, אני בדוחק עצום, בקושי מתגלגל עם הסחירות מחודש לחודש, מרוויח 1,500-2,000 שקל, רק הלימודים של הילדים זה כבר יותר, חמים מדי פעם מגיע מירושלים, חבמים מירושלים, הוא מגיע לטבריה, כן, מדי פעם נותן לו פה 500, פה 1,000, מה, בן תורה? ממש, לומדים תורה במסירות נפש, תדעו לכם, אנשים לומדים תורה במסירות נפש, מסירות נפש, באים למכולת, הם בודקים, האם אני יכול לקנות את המוצר הזה, או לא יכול לקנות את המוצר הזה? תראו, יש הרבה מוצרים במכולות מסוימים, תבוא לשם, יש? הוא אומר לך, בעל המכולת, אין. תגיד לו, מה, אז איזה מקולת אתה? הוא אומר, שמע, פה השכונה לא קונים את המוצרים האלה. מה זה מוצר בסיסי, למה לא? הוא אומר, חביבי, פה החבר'ה תפרנים, הם רוצים לחם, חלב, גבינה, זה אמיתי, זה לא צחוק, אני אומר לכם את זה מידיעה. בא אותו אברך אומר לי, שמע, התפנה מקום בחברה קדישה. אלה הזקנים שהיו 40, 50 שנה, בדרך כלל תראו, חברה קדישה, אמרתי לכם, זה עשרות שנים הם לא עוזבים את העבודה הזאת. ברגע שכבר קשה להם, והם לא יכולים, אז או בין משפחתם, או שנתפנה מקום, ברגע שמתפנה מקום, אז מחפשים. באמת, לפני כמה שנים חיפשו כמה האנשים, בני תורה, ירא שמיים, שהתעסקו בחברה קדישה. בטבריה זה היה. באו שאלו אותי, גם אותו אברך ועוד כמה אחדים, האם אנחנו נעזוב את הכולל סדר אחד, סדר אחד, ונגיד להם שאנחנו מוכנים, או לא נעזוב את הכולל בוקר צהריים, אבל בערב, בשעות הפנויות, ניקח מהצד, תשמע, על כל נפטר זה 150 שקל, והטבריאנים ידועים שיש להם הרי עין טובה, את הטיפים שם הם טיפים מאוד יפים, תשמע, אנחנו נוכל להתפרנס בצורה מכובדת, לא להיות עשירים, אבל לכל הפחות, פשוט נבלת, אבל תצטרך לבריאות. האם זה נכון לנו לעזוב וללכת להתעסק בעבודה הזו של קבורת מתים? זו השאלה שנשאלתי. רבותיי, והתשובה שנתתי להם היא תשובה מאוד מקורית ומעניינת. כי הדבר הראשון שעלה בליבי בהשקפה הראשונה זה דברי הגמרא במסכת סוטה דף י"ד עמוד א'. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב אחרי השם אלוהיכם תלכו. שואלת הגמרא, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? ולא כבר נאמר, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא, אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מהו מלביש ערומים שנאמר, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו קוטנות עור, אף אתה תלביש ערומים. מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, כשאברהם אבינו היה ביום השלישי למילתו, והיה חם כחום היום, מה עשה הקדוש ברוך הוא? וירא אליו השם, מה הלך? לבקר את החולה. מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים? הוא, ריבונו של עולם, מלביש ערומים לאדם הראשון וחווה. אחרי החטא, זה הרבה יותר, הרבה יותר מעלה. אבל פי שאדם הראשון וחווה יכולים לצאת, הם יכולים להפס מלבושים. הרי כל העולם היה שלו. ואף על פי כן הוא הלך וטרח להביא להם מלבושים. אף על פי כן הוא הלך הקדוש ברוך הוא לבקר את אברהם אבינו. אף הקדוש ברוך הוא מבקר מנחם אבלים. מה הראיה שהוא הקדוש ברוך הוא נחם אבלים? כתוב שאחרי שאברהם אבינו נפטר, בא אברהם הקדוש ברוך הוא והתגלה ליצחק ובירך אותו, שנאמר, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו. מה הוא עשה? אומרים רבותינו, בירך ברכת אבלים. מה היא ברכת אבלים? תראו בגמרא במסכת כתובות דף ח עמוד ב, שם הגמרא הביאה את הנוסח הזה של ברכת אבלים. הם לא נוהגים לומר אותה, אבל בזמן התלמוד היו נוהגים לומר ברכת אבלים. הירושלמי כאיגבנה כותב בסוף מועד קטן, בפרק ג' הירושלמי כותב, שכאשר אדם מנחם את הנפטר, את האבל, מה הוא אומר לו? אלוקים יגדור את הפרצה הזו, וככה הנוסח עד היום בברכת המזון של האבל, כשאדם אוכל בבית אבלים, לא בשבת, שאין אבלו דפרסיה, אלא ביום חול, כל הנמצאים ומברכים את אותה ברכת המזון של ברכת המזון דאבלים. ומה אנחנו אומרים שם בברכה הרביעית? הוא יגדור כשם, הוא יגדור את הפרצה הזו. מה הכוונה? שכאשר אתה מנחם את האבל, אתה מברך אותו. תנחומים זה לא להגיד לו אני משתתף בצערך. הרמב״ם כותב שנוסח התנחומים זה המקום ינחם אתכם. מן השמיים ינוחמו, כך לשון הרמב״ם. אבל מלבד להגיד מן השמיים ינוחמו, אתה מברך אותו בעזרת השם, שיהיה לכם רק שמחות וגיל, ותמיד ניפגש מתוך בריאות, ודברים כאלה שיעודדו את האבל לצאת מתוך הבועה של הצרה שהוא נקלע אליה. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, והקדוש ברוך הוא מבקר חולים, והקדוש ברוך הוא מנחם אבלים, והקדוש ברוך הוא גם קובר ותים שנאמר, ויקבור אותו בגיא. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא קבר מתים, אף אתה קבור מתים. אז רואים שחכמנו בגמרא בסוטה בדף ד' עמוד א', מה מנו? ארבעה דברים שהקדוש ברוך הוא בא ועושה אותם. מה הגדולה בזה? הגדולה בזה שאל תאמר שנה אדם הראשון שלא היה מי שיביא לו. שנה אברהם אבינו שלא היה מי שילך לבקר אותו, כי הקדוש ברוך הוא ציחמה מן ארתיקה. שם עברה יצחק אבינו שבא הקדוש ברוך הוא בא ומניחם אותו, כי לא היה נהוג בזמנם מניחום אבלים, אז בא הקדוש ברוך הוא. שם אצל משה רבנו שאף אחד לא יכול לבוא ולקבור אותו, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שידעו איפה מקום קבורתו, לכן דווקא הקדוש ברוך הוא בא והתעסק. לא, אל תאמר את זה, זה החידוש בגמרא. אל תמצא דעייה על הדברים האלה ותגיד לו, שם בורא עולם בכל המקומות האלה שהיה צריך לבוא כי לא היה מי שיעשה. או כי היה עניין בכוונה מסוימת שהקדוש ברוך הוא דווקא יעשה, על כל פנים בקבורתו של משה. אלא לא, אלא תאמר, אחר שמצינו את מי שאמר והיה עולם, שירד ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, וירד כאן לארץ לבוא ולקבור את משה רבנו עליו השלום, מפה תביא ראיה, עד רבה, שצריך להיות קובר מתים, ומצווה גדולה יחשב למי שיבוא ויתעסק בעניין הזה של קבורת מתים. כי גם ראינו בגמרא במסכת סוטה, סנדרין בדף למתת עמוד א', בשאלת אותו פיקורס, שבא לרבי אבאו ואמר לו, שאל האומינה לרבי אבאו ואמר לו, כבוד הרב, אלוהיכם כהנו, במה יתביא לאחר דקברי למשה? רואים שהקדוש ברוך הוא קבר את משה רבנו בכבודו ובעצמו. אז אם הקדוש ברוך הוא קבר את משה, על כוחך, שזה מצווה גדולה, מה תגיד, שנה הקדוש ברוך הוא שקבר את משה כי היה עניין? לא, זה בדיוק החידוש של, של רבי חמה ברבי חנינה. מה הקדוש ברוך הוא קבר מתים? אף אתה קבור מתים. מה זה אף אתה? משמע שעל כל אחד ואחד, לו יצויר שהיה לך את ההזדמנות, והוא נותנים לך ומכניסים אותך לעבודה הזו של חברה קדישה להיות קובר מתים, לכאורה, עד רבה, מצווה עליך היה לקחת את העבודה הזו. זה לכאורה השקפה ראשונה. שנייה. עכשיו, האמת שבספרי, בסוף פרשת וזאת הברכה, על הפסוק ויקבור אותו בגיא, אחד את חכמי התנאים אומר, מלמד, מה זה ויקבור אותו? משה רבנו קבר את עצמו בגיא. ככה הגמרא אומר, אם על, יש לנו סיפורים שהיו לפני 150-200 שנה, שהניחו את המת וקבר את עצמו, או לפני 400 שנה בזמן המגלה עמוקות, כמו יגיד על אברהו וכל הסיפורים הדומים להם, שהם סיפורים יפים ואין לנו זמן כרגע לספר אותם, אם כשיש לי איזה סיפור מאוד מיוחד לספר לכם עוד מעט, אבל אנחנו נדלג על כמה סיפורים. על כל פנים, אם הקדוש ברוך, אם יש לנו שיטה כזו לכאורה, אבל מה זה ויקבור אותו בגז? לכאורה זה נדחה, אבל התלמוד לא סובר כך. והתלמוד אומר לא כשיטת הספרי, אלא שהכוונה ויקבור אותו בגיא, שמשה רבנו לא קבר את עצמו מאליו, אלא הקדוש ברוך הוא בא והתעסק בקבורתו. אם, ובטח שהוא יכול הרי לקבור את עצמו, כי אם הרבנו הארי אומר לך בספר קורא הדורות, שרבנו הארי יורד למטה למים, אחרי 120 שלו, וטובה לבד, אם הוא טובה לבד, והמגיד ממזריץ' רבי דוב בר טובה לבד, אז מה אתה מצפה? שמשה רבנו לא יכול לטבוע לבד? משה רבנו לא יכול לקבור את עצמו? בטח שהוא יכול, הוא שולט על עצמו גם אחרי מיטה. הכוח שלהם שהם שלטו עצמם גם אחרי מיטה, ויש לנו המון ראיות לזה בדברי חז'ל. רבנו הקדוש יוצא מקבורתו אחרי מיטתו כולל שבת, בכתובות קוף ג' עמוד א'. נו, מה יותר מזה? תראה איזה גדולים יש, ויש עוד כמה חכמים בזמן התנאים שהצילו את שהיו שולטים על עצמם אחרי מיטה. אם שולטים עצמם אחרי מיטה, משה רבנו לא יכול. אם כל הגדולים האלה יכולים, לא כל שכן משה רבנו, על כוחך, שמזה שכתוב ויקבור אותו בגיא, שמשה הקדוש ברוך הוא בא ונטפל, הרי אם משה רבנו יכול לקבור את עצמו, הבנתם את הרעיון שאני אומר? אם משה רבנו יכול לקבור את עצמו, ואף על פי כן הוא לא קבר את עצמו לפי שיטת הגמרא, אלא הקדוש ברוך הוא קבר אותו, על כוחך, שיש עניין לצמו, לקבור מתים. כי אם לא היה מצווה כזו לקבור מתים, מה היה עושה משה? משה היה קובר את עצמו. תגיד, למה משה רבנו לא קובר את עצמו? והוא יקיים את המצווה, כי מצוות קבורה זה רק מתמחיים, ואחרי מיטה כבר לא יתייחס לו המצווה, אם לא יתייחס לו המצווה, מלא אין עניין שהוא יקבור את עצמו. בא הקדוש ברוך הוא ועשה, קבר מתים. מה הקדוש ברוך הוא צריך? ירושלמי כותב מפורש במסכת ראש השנה בפרק א', שהקדוש ברוך הוא שומר את כל מצוותיה של תורה. וגם על זה, תרשום ביומן, יש לי על זה, וואה, בעזרת השם, זה לא שיעור, כמה שיעורים, לא שיעור, זה כמה שיעורים, זה כמה אחדים להסביר לכם סדרה, סדרה. עכשיו, זה, רבותיי, זה ראיה ראשונה, יצא לנו, שלכאורה יש מצווה לקבור מתים. לפי זה, מה נגיד לאותו בן תורה ששואל אותי?
מה אם הקדוש ברוך הוא קובר מתים? אתה לא תלך לקבור מתים, כל שכן שאתה צריך פרנוסה, ופשוט נבלת אבל תצטרך לבריאות, אותו דבר. טוב, הבאתי עוד ראיה. כתוב אצל יוסף הצדיק בגמרא בסוטה דף י"ג עמוד א', הגמרא אומרת, בואו ראה חכם לוי כך מצוות שכולם הלכו והתעסקו בביזה, אבל משה רבנו הלך והתעסק בקבורה. י"ג עמוד א', י"ג עמוד ב', מאיפה הוא יודע איפה משה רבנו, איפה יוסף הצדיק קבור? שני דעות בגמרא. למאן דאמר, הלך לסרח בת אשר וגילתה לו שהוא קבור בנילוס. למאן דאמר, היה בתוך קרבנית של מלכים, בתוך ארונות של מלכים, ולא היה נודע איזה ארון זה יוסף. זה ממש מעניין. אתה לא יכול להכיר את פניו של יוסף? ויש לומר, כבר היו עצמותיו. כבר הוא נתקלה, וכיוון שהוא נתקלה, ממילא לא היה ברירה, אז לכן לא היה אפשר להכירו. איך יוסף הצדיק התקלה, הרי ובטח הוא לא היה בקנאה וכדומה. אין כאן מקום להאריך כרגע, אבל זה הגמרא מפורשת כותב בסוטה י' ג' ומניין היה יודע משה רבנו איך אני יוסף קבור? הרי זה מה שטוסטרנס כותבים בסוטה י' ג' עמוד א', שכל 40 שנה שהיו הולכים במדבר, אומרים בעלי תוספות, לקחו את עצמותיו של יוסף, הוציאו מהארון, הניחו בתוך האור של הכבש, והיה הכבש הזה מהלך לפניהם 40 שנה בכל המדבר. הגיעו לארץ ישראל, הוציאו את העצמות מתוך הכבש, יצא החיות, קברו את יוסף הצדיק בשכם במקום קבורתו. ככה מפורש בתוספות. אני בזה ביארתי בתשובה, ביארתי את כל המהלך של הגמרא בפסחים, בסוף תמיד נשחט, בדף סמכי עמוד ב', תנה, כל אחד ואחד נוטל פסחו ומפשילו לאחוריו, אומרת הגמרא, אמר רב איליש כתייעות, כמו מנהג סוחרי ישמעאלים, הגמרא אומרת שהיו לוקחים את הקורבן פסח, אז היו לוקחים אותו בצורה הזו, שמים אותו בצורה הזו ומפשילו לאחוריו. מה עניין דווקא שלוקחים קורבן פסח? אומרת הגמרא, תנה כל אחד ואחד לוקח פסחו ונותן אותו באורו, ומפשילו לאחוריו. אז אני הסברתי למה הוא נותן את זה באורו, כי כל מה שעם ישראל ירד למצרים זה בגלל מכירת יוסף. והרי מה עשו אחר כך 40 שנה? שמו את העצמות בתוך השה. לכן לזכור את זה כל ערב פסח היו עושים. טוב, אז כך כתוב בתוספות שנץ. אומרת הגמרא שם, ומניין היה יודע משה רבנו איך יוסף קברו? אמרו, סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור, שבסוף היא זכתה לעלות חיה לגן עדן. הלך משה אצלה, אמר לה, כלום את יודעת איך יוסף קברו? אמרה לו, ארון של מתכת עשו לו מצרים, וקבעו בנילוס הנהר, כדי שיתברכו ממיו. הלך משה ועמד על שפת נילוס, אמר לו, יוסף, יוסף, הגיע עת שנשבע הקדוש ברוך הוא שאני גואל אתכם, והגיע השבועה ששבעת את ישראל. אם אתה מראה את עצמך מוטב, אם לאו, הרי אנו מנוקים משבועתך. מיד צף ארונו של יוסף. למה מנוקים משבועתו? תראו, בתז, ביורי דעה, בלכות נדרים, בסימן המשלמת ו', בספקת ניות ג', שם התז הסביר שכיוון שזה היה שבועה על תנאי, ממילא ברגע שהם אנוסים, ויוסף לא מתגלה אליהם, ממילא הם פטורים, ולכן הם מנוקים מהשבועה. טוב, רבי נתן אומר, בקרבנית של מלאכים היה קבור. הלך משה ועמד על קרבנית של מלאכים, אמר יוסף, אמר יוסף, הגיע עת שנשבע הקדוש ברוך הוא שאני גואל אתכם, והגיע השבועה ששבעת את ישראל, אם אתה מראה את עצמך מוטבים לה, וראינו מנוקים משבועתך. באותה שעה, נזדעזע ארונו של יוסף. נטלו משה והביאו אצלו. אתם יודעים מה הפירוש? למה משה רבנו דווקא הולך ומתעסק עם זה? אז אתם יודעים שיש הרבה מה להעריך בכל הנושא של קבורת מערכו, שעכשיו היה יום ההילולה שלו, בלמד, והביאו אותו, שלא יספרו לכם סיפורים, כי כן הביאו אותו, והוא כן קבור בקריית מלאכי, וכל מי שהתעסק, בזמן שהוציאו את מערכו, איך שפתחו את הקבורה שלו בדמשק, תשמעו טוב מה אני אומר לכם, איך שפתחו את הקבורה של המערכו, רבנו חיים ויטל, באותו הרע יצא נחש גדול. מיד אלה המקובלים שהיו שם עשו ייחוד ואמרו, אנחנו לכבודך רוצים להביא אותך את מתי ארץ ישראל, חוץ לארץ לארץ ישראל, ששם היה מקומך. אם רצונך מוטב עם לב, אותו רגע הנחש הסתלק. הסתלק לו הנחש, כל מי שתפס את קבורתו, תדעו לכם, הם הביאו עוד קברות של צדיקים, ומפאת שהם לא ניתנים לפרסום, אני לא יכול לספר, אבל אני אומר לכם את זה מידיעה אישית, הביאו עוד הרבה צדיקים שאנשים מדומיינים עד היום שהם נמצאים בטורקיה, או בתימן, או בעיראק, או בכל מיני מקומות, ומסכנים את עצמם ללכת למקומות מסוכנים, שזה בכלל בעיה, וחושבים שהצדיק נמצא שם, אני אומר לכם, הוא לא נמצא שם, הוא נמצא פה בארץ, בכל מיני צדיקים שאי אפשר לדבר מהם, ותדעו לכם, שאחד מהם זה המערכו, והמערכו קבור פה. והמערכו, בגלל שמי שהשתדל בזה, זה היה רבי חיים פינטו שיהיה בריא. זה הסיבה. והוא שיהיה בריא, תרח על זה המון, ואני אומר לכם, השקיעו על זה עשרות מיליונים בשביל להביא את הצדיקים האלה לארץ. ביניהם זה רבנו המערכו. אותו המערכו, כל מי שהתעסק, כל הידיים שלהם, עד היום יש להם קביעות בידיים. כן. נס הם לא מתו, זה בכלל נס. אבל תדעו לכם שכל הידיים, באותו רגע שהם נגעו בגופה, כל זה היה להם, הכל היה להם קביעות. בכל, ועד היום יש כמה שנשארו שיש להם סימן ביד של קביעות, לא עזר להם שום משחה נגד קביעות להשים, כי זה משהו רוחני. טוב, אז אם ככה צריך את משה רבנו שיתעסק עם יוסף הצדיק. רק משה יכול, אז משה רבנו מתעסק עם יוסף הצדיק. מה רואים פה בכל אופן? מזה שמשה רבנו מנהיגם של ישראל, רבן של ישראל, נטפל להתעסק בהבאת מקום קבורתו של יוסף, להביא אותו לארץ ישראל, להעלות את אהרון, בין אם נאמר שהעלו אותו בנילוס, בין אם נאמר שהביאו אותו מקרבנית של מלאכים, למדנו כמה חשוב להעלות את עצמות המתים למקום קבורתם. ואם הקדוש ברוך הוא ככה נהג, ומשה רבנו ככה נהג בעלת יוסף, לא פלא מה שלמדנו בגמרא במסכת נידה. הגמרא שמה אומרת בנידה בדף כף דלת עמוד בית, על אחד מגדולי התנאים, אבא שאול ארוך בדורו אבא. אבא שאול הוא היה דור לפני רבי טרפון. הוא היה בזמן רבן יוחנן בן זכאי, כלומר בזמן המקדש. והיה לו זיכרון מיוחד מאוד, ככה מבואר במסכת מידות, בדף למד ה', במשנה זה במסכת מידות בפרק ב' משנה ה', לא אבא שאול בן בוטנית, יש אבא שאול התנה, לא, יש אבא שאול האמור אגם, שהוא מוזכר בנידה למדחת, לא, אלא אבא שאול התנה, בשביל זה הדגשתי, שהיה בזמן רבי יוחנן בן זכאי, היה דור לפני רבי טרפון. והוא מספר על עצמו, ואיתי מה הגמרא אומרת, לא רק הוא, אלא רבי יוחנן התנה, שהם היו קוברי מתים בפועל. אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, נידה כף דלת עמוד בית למטה, והייתי מסתכל בעצמותיהם של מתים. מה יש לו להסתכל בעצמות של המתים? זה ירושלמי מספר במסכת מועד קטן, פרק א' הלכה, שבזמן התלמוד לא היו לוקחים מתים, קוברים אותם חלסנה ונגמר, לא. קוברים את המת במקום אחד. מחכים עד שיתעכל הבשר שלו. אחרי שמתעכל הבשר שלו איזה זמן, נגיד, י"ב חודש, למשל, אחרי שהתעכל כל הבשר, פותחים את הקבר, מלקטים את עצמות המת, מניחים אותו בתוך ארון, ושמים את זה במערת קבורה. למה עשו את זה? כמה סיבות יש. אחד, לא היה הרבה מקומות קבורה. שתיים, וזו עוד סיבה, בגלל טהרת הכהנים, כיוון, הרי זה לא היה כמו היום חלקות, חלקות, חלקות. מקום הזה מוגדר, לא? הנה, אתם הולכים היום בגליל. מה אתם רואים? פה קבורה של התנה הזה, פה מקום קבורה. עכשיו, באים פתאום חפרו, פתאום גילו שהכל שם קבורה. הכל שם מקומות של קבורה. ככה בטבריה, ככה בהרבה מקומות. למה? כי מה עשה רבי שמעון כשיצא מהמערה בשבת אף למד גיבל עמוד בית למד דלת עמוד א', היה הולך ומציין קברות. תראו גם בבבא בתרא נונחת עמוד א', היו חכמי ישראל הולכים מציינים קברות, למה? לתאר את המתים, ככה מבואר בירושלמי בשביעית, בפרק תשיעי גם, הלכה א', ועוד מקומות. רואים שחכמי ישראל דאגו שיהיה מקום לקבוע מקומות שאפשר לתאר את מתים. הרבה פעמים שנסעתי עם מורי ורבי הרב קוק, השם ייתן לו רפואה שלמה, אז נסענו, יש כבישים בטבריה שהוא לא נוסע בהם. כי הוא כהן. אז יש כמה כבישים בטבריה שהוא לא נכנס אליהם. למה? כי מצאו שם מערות קבורה. אם מצאו שם מערות קבורה, המקום הזה מתמה. מקום עד, מקום מתמה עד הרקיע. זה שאתה אומר שמקום של 24 תלמידים של רבי עקיבא קבורים שם, זה עצמו צריך ראייה, אף על פי שיש כמה אחרונים שכתבו, אני אומר לך, אין לזה מקום מוסמך ביותר. שים לב לדיוק שאני אומר לך, אין לך מקור מוסמך ביותר, ולכן הרב קוק שהוא כהן, הוא כן עולה למקום קבורתו של רבי עקיבא, כי הרי הקבורה שלו בתוך מערה, אז מלא הוא עומד בצד ומתפלל. כי אתה לא נכנס הרי לקבר. זה לא קבר, לכן גם לאוהל שיש שם, הרב קוק נכנס. אני אחדש לך יותר מזה. אפילו למקום קבורתו של רבי מאיר, אף על פי כן גם הרב קוק נכנס. טוב, על זה כבר הדלקתי. קובר מתים הייתי והייתי מסתכל בעצמות של מתים. לכן מה הוא מסתכל? איך הוא מגיע לעצמות מתים בשביל להסתכל? הוא מגיע לשם להסתכל בעצמות של המתים. מה הסיבה? בגלל שהמתים היו, אמרתי לכם, מלקטים את העצמות שלהם. מה הוא צריך להסתכל? בשביל מה? הכל בסדר, הכל טוב. למה הוא מסתכל בעצמות שלהם? הוא צודק, זה קצת מחריד לו, הנה אתה צודק 100%. לכן הכל בסדר, הכל טוב. לכן הוא היה מסתכל בעצמות של מתים. ולכן, מה הוא היה? הוא בדק והיה מסתכל על העצמות. אם הוא רואה שהם שחורים, או שהם שרופים, או שהם נימוחים, הוא יודע, הוא מכיר את הבן אדם. הוא אומר, שמע, פלוני היה שותה הרבה יין. בגלל שהוא שתה הרבה יין, העצמות שלו נראים כך. פלוני היה שותה יין, אבל יין מזוג. זה היה שותה יין שלא מזוג. כל אחד לפי שתיית היין שהיה שותה, הרי בזמן חזל, הרי זה היה השתייה שלהם בתוך סעודה. ככה מוכח מהרבה מקומות בתלמוד. לכן, אבא שאול אומר, הייתי מסתכל בעצמות של מתים, השותה יין היי עצמותיו שרופין. מזוג עצמותיו שחויין. מה זה שחויין? שחורים. אבל אם היה שותה, אם היה שותה כראוי, כלומר, נורמלי, עצמותיו היו משוחים. וכל מי ששתייתו מרובה מאכילתו, אם הוא שותה יותר מאכילה, העצמות שלו היו שרופים. אם האכילה שלו מרובה משתייתו, עצמותיו היו שחויים, כלומר שחורים. אם היה שותה ואוכל כראוי, עצמותיו היו משוחים. זה סיפור אחד בגמרא. סיפור שני ושלישי יש גם. סיפור שני הגמרא אומרת, תניא אבא שאול אומר, ויתם הרבי יוחנן, קובר מתים הייתי. אגב, למה הוא אומר את המילה הזאת, קובר מתים הייתי? למה הוא לא אומר, אני קובר מתים? כי זה לא איזה שבח גדול להגיד, אני קובר מתים, מה אתה מחפש לקבור אנשים? ככה מאיר העיון יעקב פה במקום, והוא כותב, שהסיבה שהוא אמר קובר מתים הייתי, כיוון שאני מצפה ומאמין כל רגע שבולה המוות לנצח. זה בכלל ציפית לישוע, זוכרים שעשינו על זה סדרה פה של ארבעה שיעורים. אז אומר, כשאני אומר קובר מתים הייתי, נכלל בזה מלכות דרך ארץ, לא להגיד אני קברתי את ההוא. זה כמו שבן אדם יישב בשיעור ויגיד לך, אני קברתי את פלוני, ואני קברתי את ההוא. איזה מין דבר זה? מה, אתה בא להשתבח בזה שקברת האנשים? אתה מבין? זה כמו שפעם הלכתי לנחם מישהו, ומקרוב, ואז הוא אמר לי, תגיד, אמרו שפלוני אלמוני קבר, והמשפחה שלו בדיוק כמו משפחה שלי. מה, אתה קברת את אמא שלי? אמרתי לו, אני לא קובר אנשים, אני מנסה להחיות אנשים, אני מקבל אותם בהתחלה כשהם תינוקים בן 8. אבל אמרתי להם, אם כבר אמרתם שפלוני קבר, אז אני אגיד לכם סיפור. ואז אמרתי להם, תדעו לכם, שהוא לא היה קברן. אבל הבן שלו נפטר כשהאימא שלו לקחה אותו ברכבת, פתאום ראתה הבן שלה נפטר ברבינן. מוות, עריסה, לא יודע איזה תקראו לזה ברבינן. אז הוא לקח את זה לא קל, אז הרפואה שלי, רפואה בעיסוק, אז הוא הלך נהיה קברן, זה היה להיות ממנו והלאה. אבל, או מה, הוא קבר את הבן שלו שהיה ילד, וואי, מה אתה אומר, ישר הוא. לפעמים אנשים זורקים משפטים, כן, שלא משנה, לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, שזה זכות גדולה מאוד, כמו שכתוב בסוטה י' ד' וסוטה י' ג', והנה נידה כף ד' עמוד ב', ועוד מקומות בחזל. אז בכל אופן, הבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, אז למה הוא אמר קובר מתים הייתי? הייתי, כי אני לא מחפש להיות עוד. פעם, אם כי שאפשר לדחות את הראייה הזו, אבל ככה מסביר העיון יעקב. פעם אחת רצתי אחר צבי, ונכנסתי בקולית של מת, ורצתי אחריו שלוש פרסאות.
אבא שאול. רצתי אחריו שלוש פרסאות, וצבי לא הגעתי, ולא תפסתי בסוף את הצבי, כי הוא המשיך לברוח ממני. וכולית לא קלטה, כשחזרתי לאחוריי, אמרו לי של עוג מלך הבשן הייתה. ודאי שהפשט הוא לא רק פשט, אלא יש פה סודות עמוקים, והמהרש"א כותב שקובר מתים הייתי, זה הכוונה, אדם שיורד לעולם הזה, אז הוא בעצם נדבקים בו החיצונים ורוצים לבוא ולהתגרות אצלו. לכן, מה הוא רוצה? אדם שיורד לעולם הזה, הרי הנשמה הייתה למעלה, ונשמה שנתת בי תאוריי. ולכן אני צריך לבוא עכשיו לבוא ולתקן את הנשמה ולהעיר אותה בשביל שלא יהיה נעמד הכיסופה, כמו שכותב מרן הבית יוסף במגיד משרים. מה היה עושה אבא שאול? אומר, אני יורד פה לעולם הזה, בן אדם יורד לעולם ונכנס בתוך הקולית. מה זה נכנס בתוך הקולית? כמה שאתה מנסה, אתה מנסה להתאר ומנסה להתקדש ומנסה להתקטש, מנסה ליותר בלילה וללמוד ולהתחזק ולעבוד על המידות ולוותר ולשתוק. כמה שאתה מנסה, אין, ואתה עדיין מרגיש. מי זה הצבי? הצבי כאילו זה רומז למשהו על טהור, אתה מנסה הרי לרוץ אחריו, אין, ואתה עדיין לא תופס. אומר, בסוף מה אומרים לך אדוני? דע לך, שלעוג מלך הבשן הייתה, לא עליך מלך לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה, דע לך, אתה בסדר, אתה מנסה, אתה משתדל, אם אתה ניתר, אתה בדרך, הבא ליתר מסעין אותו, שבת קוף דלת, יומה למתת, לכן אתה בסדר גמור, ככה מסביר המהרש"א, יש פירושים אחרים, אבל לדידן, מה כתוב בגמרא? שאבא שאול אמר, קובר מתים הייתי בסיפור הראשון. אבא שאול ורבי יוחנן בסיפור השני. בסיפור השלישי זה היה הסיפור עם העין של אבשלום. אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, פעם אחת נפתחה מערה תחתיי, ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חותמי. כשחזרתי לאחוריי אמרו לי, עין של אבשלום הייתה. מה תגיד, אבא שאול היה איזה ננס בגודל של נבוכדנצר בגובה תפח? או כמו שכתוב בלקוט שימוני, או בגודל של פרעוש היה עמה, כמו שכתוב במועד קטן ותחת עמוד א', אומרת הגמרא, לא, אבא שאול ארוך בדורו היה יותר מרבי טרפון. ומי שהולך לכבש רבי טרפון רואה, לא שזה מחייב באמת שזה היה הגודל שלו, אבל באמת קבורת רבי טרפון היא מאוד מאוד גדולה מאוד. מה רואים פה בגמרא? שאבא שאול, שהוא היה תנא, ואמרתי לכם שהוא כתוב במשנה במסכת מידות פרק ב' משנה ה', שהוא שמה מדבר על הלשכות שהיו בבית המקדש, אז רבי אליעזר בן יעקב לא זכר איזה סוג של לשכה מה היא הייתה, אז הוא אומר, אני זוכר מה היה שם, זה לשכת שימנה, שם היו מושכים את השמן של כל ה... היו מביאים שם את השמן של המנחות והנסחים, הוא ראה את המקדש, ואף על פי כן, מה הוא הולך ומתעסק? בקבורת מתים. אדוני, אם קבורת מתים זה ביטול תורה, מה לך וללכת לקבור מתים? אתה אבא שאול, אתה תנא! תלמוד תורה כנגד כולם, אם תלמוד תורה כנגד כולם, למה אתה הולך ומתעסק עם כזה דבר? אתם יודעים מה מפליא ביותר? שאלה לי חידוד יפה, שהגמרא בשבת, קוף למד ג' אומרת, קוף למד ג' אומרת, זה לי וענווהו, מה זה וענווהו? מה הוא? מה זה וענווהו? אני והוא, כמו שהוא כך גם אתה תהיה כזה. מה הוא החום הפתח הנון? זאת אומרת, ידבק במידותיו. מי דורש את הדרשה הזו בבריתה? אבא שאול דורש את זה. אבא שאול בנידק חבדלת עמוד ב' אם זה אותו אבא שאול של הברייתא שם, זה נפלא מאוד, כמין חומר. אני בעצם הולך מדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא קובר מתים, גם אני קובר מתים. זה נפלא מאוד. בא חתם סופר, בספר דרושים והאגדות שלו שנתפס מכתב יד, יש לי אותו בבית. בדרוש לזין אדר, דף רש דלת, תראו מה הוא כותב. הנה ככן העניין שלא כל הרוצה ליטול את השם להתחבר עם המתעסקים ממתי ישראל וחוליהם יבוא ויטול. שלא תסתלה קירתם את השם. כי אם אשר לבבם שלם עם השם והראים את שמו הגדול בגין די ורב ושליט, להם ראוי לעשות כזאת לא זולת זה. והנה ידוע מה שאמרו מה הוא קובר מתים. אף אתה קבור מתים. אומר החתם סופר אדוני להיות קובר מתים לתאר מתים זה לא לכל אחד. הרי חזל אמרו מה הוא קובר מתים אף אתה קובר מתים. ואם אמנם מדרכי השם הכנסת קלה, כאשר עשה אדם עם חווה, וביקור חולים, ואברהם אבינו, מכל מקום אי אפשר להידבק בכל אלה בדרכיו ממש. אל תדמה את קבורת מתים לכל הדברים. הרי הגמרא הכניסה את כולם בעדה הדדה, שהרי חסדיו יתברך הם החסדים באמת מבלי שיצפה תשלום גמול מקדימה ניבה שלהם. יאמר קדוש, מה שאין כן בני האדם הגומלים זה את זה, זולת הקובר מתים הוא הנקרא מדבק בדרכיו חסד של אמת. אתה עזרת להכניס קלה, מחר עוזרים לך גם כן להכניס את הקלה שלך. אתה הלכת לבקר חולה, מחר באים מבקרים אותך, אבל בקובר מתים, ברגע שאתה נתת, קברת מישהו, לא בא וקובר אותך אחר כך.
נכון, הגמרא בכתובות אומרת, מן דה ספוד נה, מן דה סולום, אבל הוא עצמו, המת עצמו, כבר הקדמנו שהמת עצמו לא יכול להחזיר. הבנים שלו יכולים לתת, אבל הוא עצמו לא יכול להחזיר. בגופו, אמרנו שאחרי המוות הוא יכול לעזור לו משמיים, אבל לכן זה נקרא חסד של אמת, זה הקדמנו בהתחלה. ואם כן, החסד שעושים עם המתים, אומר החתם סופר, הוא חסד של אמת הנקרא דרכיו, ולמי הוא מיוחד להיות קברן, תראו את לשונו, והוא המיוחד לענבים דווקא. שלא יבין ההמון לבעוט ולעזוב יראתם. מה נראה לך להתעסק בזה, כזה דבר זה, של מה בכך? רבי נפתלי מרופשיץ יום אחד החליט שהוא הולך להיות מתעסק בתארת מתים וקובר מתים. ואז הוא סיפר שהוא הלך לשם, ופתאום הוא רואה שאלה שמתעסקים, הבלנים, אומר לו, מתארים את המת לבינתיים, צוחקים, זורקים בדיחות. אחרי כמה ימים עזב. אמרו לו, כבוד הרב, מה, למה עזבת? אמר להם, אם יצר הליצנות נמצא גם במקום שקוברים מתים, וצוחקים שם ומדברים, ואין יראת שמיים, תן לי להשאיר לי את היראת שמיים שלי, ולא ללכת גם כן למקום הזה. כן. הרב מרדכי אליהו עליו השלום, היה אלוף בטהרת המתים. ומור זקני עליו השלום, רבי שלום רפאלי, זכרונו לברכה, הוא למד ממנו איך להתעסק ממנו, ומהרב יוסף עדס, איך להתעסק בטהרת מתים. החכם בן ציון לא ידוע כל כך שהתעסק, אלא אך ורק ממש ברבותיו. מאידך גיסא, אתה רואה שזה נפשות של בן אדם. אתה רואה רבי אברהם מונסה עליו השלום. הוא אמר, בזה הלשון, אפילו אם ישלמו לי כל הון שבעולם, ויגידו לי, חכם אברהם, בוא תעזור פה לטהרת המת, אני אגיד להם, תקחו אחרים, אני לא מסוגל לראות מת. הוא אומר, הלב שלי חלש, חלש. ככה אמר רבי אברהם מונסה. מה עם חסד? אז אתה רואה שכל אחד משהו מיוחד לו, ואין לך ודאי מתאים כמו בעירת שמיים. אומר החתם סופר, והוא המיוחד לענבים דווקא, שלא יבין ההמון לבעוט ולעזוב יראתם. מה שאין כן שאר דרכי השם הפקריהמה, כל הרוצה להידבק בהם טוב לו, וזהו טעם חוק חברה קדיש העלה, אז לברר להם רעים אהובים, חברים טובים, לא יתחבר עמהם, לא כל הרוצה להתקרב אשר איננו כדאי ואגום. כלומר, החתם סופר אומר, תשמע, להיות קובר מתים זה מעלה גדולה מאוד, אבל לא כל אחד מתאים לו להיות קובר מתים, אלא אדם צריך להיות ענב, ירא שמיים, מדקדק במצוות, אדם שאכפתי, ואני מוסיף הרבה רגישות לזולת. המון רגישות לזולת, ולא שהמוח שלו יחשב, להגיד לו טיפ, ואחרי הטיפ הוא יבוא ויגיד לו, תשמע, זה לא מספיק. אלא מה, נתנו לך ברכה. מה, נתנו לך תודה רבה. ותדעו לכם שהרבה קברנים גם בכלל לא מבקשים טיפ. גם את הרמתים. אבל דיברנו על זה מקודם. לכן, תראו כמה... איך? לכאורה, לפי כל זה, מה יוצא? לפי כל זה, לפי כל מה שלמדנו עד עכשיו, מה יוצא? מה נענה לאותו בחורצ'יק? אותו אברך? שילך לקבור מתים. אם הגמרא אומרת ככה שהקדוש ברוך הוא קבר את משה, ומשה רבנו התעסק בקבורתו של יוסף, ואחר כך שלא נדבר על השאר, על יהושע שהתעסק, וכל הצדיקים שהתעסקו בקבורת יוסף עצמו, התעסק בהעלאת עצמותיו. זה אותו דבר, אמרנו. זה אותו דבר. אחר כך ראינו אבא שאול, רבי יוחנן, בנידה כף דלת. אלה כל זה התעסקו בקבורת מתים. אם אלה התעסקו בקבורת מתים, אז לכאורה גם לנו להתעסק, באמת, החתם סופר, בתשובה, כותב בחלק יורד היה סימן שין כף זין, תראו, אך ביותי בקהילת קודש פרוסטיץ, מבני החברה קדישה, מתעסק בקבורת מתים. אומר החתם סופר, מעיד על עצמו ביורד היה סימן שין כף זין, שהוא עצמו מה היה? היה קובר מתים, ולמה הוא הלך לקבור מתים גדול הדור? חתם סופר, גדול הדור, שכתב תשובות לאלפים, עד היום לא גמרו להוציא את הכתביית שלו, חידושים על כל השס, על כל הבבלי, אין לך מסכת שהוא לא כתב עליה, לא פירור מכל מסכת, כתב לך כסדר מברכות עד נידה, כמה דרשות, כמה ספרים על התורה, כמה תשובות, מאות מאות של תשובות שהוא קבע אותם לדורות בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, מה הוא לא עשה? לימד כל יום בישיבה, הוא העיד על עצמו שרק פעם אחת בשנה הוא לא היה מלמד את התלמידים. אפילו בכיפור הוא כותב, הייתי מלמד תלמידים. כך הוא אומר לבניו לפני פטירתו, טיטי לי, שמעולם לא ביטלתי לימוד תורה ברבים, אפילו בערב שבת, אפילו בערב כיפור, אפילו בערב סוכות, רק יום אחד. מתי? רק בתשעה באב הוא לא לימד. פה אפילו בתשעה באב לומדים. תראה מה זה. כל יום, התם סופר לימד כל יום את התלמידים בישיבה כמה שעות, תלמוד ופוסקים, והיה תלמידו של רבי נתן אדלר, ותלמידו של רבי, של בעל ההפלאה, בעל הפנים יפות, רבי פנחס הלוי הורוביץ, ואף על פי כן, מה הוא הלך והתעסק? התעסק בקבורת מתים. רבינו שניאור זלמן לידי בעל התניא, הוא עצמו התעסק בקבורת מתים. הרבה חכמים ראינו שהתעסק בקבורת מתים. לא מדבר איתכם חד פעמי, שאיזה רב גדול או צדיק נפטר, ואז רצית שיהיה לך חלק וזכות בדבר הזה. לא. אלא מה שמה קובר מתים הייתי, מה הכוונה? זה המקצוע שלי, זה מה שאני התעסקתי. קובר מתים, התעסקתי. ומי לנו רבותיי גדול, מגאון חכמי ירושלים לפני למעלה מ-500 שנה. אנחנו מדברים ששנת עלייתו לירושלים מאיטליה, מאיר ברטנורה, היה בשנת רש מם חט. כמה שנים עבר מאז? 500 מם חט, נון חט, סמך חט, עין חט. כבר עבר למעלה מ-530 שנה. מזמן עלייתו של רבנו עובדיה מברטנורה מאיטליה לפה. הוא היה גדול הרבנים באיטליה, בדור. הוא לפני רבנו הארי אנחנו מדברים. או לפני שנולד רבנו הארי בכלל. והוא עלה פה לירושלים. והדפסתי מהאיגרת שלו, את האיגרת שלו. כן, אבל זה לא מדויק בדיוק ששמע מקום קבורתו, כי אחד הפעם ניפץ. כן, יודעים שזה בערך, לא מדויק. ירושלים רובה חרבה ושוממה. תראו מה הוא כותב באיגרת. הוא עלה מצ'יטה די קסטיליו באיטליה. יום אחד ניסה לשם בלי נדר. נעשה שם טיול. שם הרבה קבורות צדיקים. ירושלים רובה חרבה ושוממה. ואין צריך לומר שאין לה חומה סביב. והעם בה כפי מה שסיפרו עם כ-4,000 בעלי בתים. זאת אוומרת, היה פה בירושלים בשנת רש ממחת 4,000 בתים. ומן היהודים לא נשארו בה... עד היום 70 מעלי בתים מדלת העם. כלומר, יש פה 4,000, רובם גויים, מה נשאר? 70 יהודים. וגם זה, אלה הפשוטים, אין להם דרווישים, אשר אין להם המחיה. וכמעט אשר לא יימצא באיש אשר לא יחסר לחמו. אנשים היו חיים פה ברעב עצום. ואשר יהיה עוד נימצא לו לחם לשנה אחת, כל השנה אתה מסודר עם לחם, הוא נקרא עשיר במקום הזה לעת כזאת. ואלמנות רבות, זקנות וגלמודות אשכנזיות, ספרדיות, ומשאר לשונות רבות בתוכה, 7 אנשים כנגד איש אחד. כלומר, 7 אנשים כנגד איש אחד רוצים שמישהו יביא להם אוכל. כמו שבירושלמי שם, עם רבי טרפון, שחלקל לו שם 300 נשים בימי רעבון. ואתה הארץ שלווה ושקעת, כי ניחמו הזקנים על הרעה אשר עשו, כי ראו כאזלת יד, וגם הם נשארו דלים ודולדלים יותר מאשר היו בתחילה. בקיצור, לא נתנו לכל אחד לגור בירושלים, הוא מספר בו בהמשך. הכי חשוב זה ההמשך. ואז הוא כותב פה בהמשך, באיגרת שלו הוא כותב, שמאז שהוא בא לירושלים, כך הוא כותב מפורש, שמהרגע שהוא בא לירושלים, לא תאמינו מה שהוא אומר פה, הנה, לא תאמינו. זה הלשון, רבי עובדיה מברטנורה באיגרת משנת רש ממחת. ונעשיתי קובר מתים בירושלים. מי הרב של ירושלים? גדול החכמים פאר הזמן רבנו עובדיה מברטנורה, שרבנו הרדב"ז, שהיה אחריו, כותב בתשובה בעניין של פסק לגבי ייבום, הוא מביא שם את, לגבי המעלה שרבנו, הוא כותב, שנפטר היה לפני למעלה מ-40 שנה לפנו, ואיזה שבחים ותוארים משבח רבנו הרדב"ז, שגם הוא היה זקן מופלג, שחי קרוב לגיל 100 מעלה מטה, ונקבר בצפת ולא יודעים בדיוק איפה בצפת, עד היום לא גילו את מקום קבורתו, כמו הרבה חכמים, הוא עצמו מעיד לך על הגדולה של רבנו עובדיה מברטנורה, שהוא רוצה לדון באיזה דיון, הוא אומר לך, שמיים, רבנו עובדיה מברטנורה כך כתב, מפרש המשנה כך כתב, וככה הוא כתב להלכה, על כוחה שמייבמים בזמן הזה, ככה הוא שמה מדבר בסוגיה הזאת. אז מה הוא כותב? נעשיתי קובר מתים בירושלים. אם הוא היה קובר מתים בירושלים, מה אנחנו נגיד? אבל זה לא ראיה. למה זה לא ראיה? בואו תשמעו את הסוף. כי לא ימצאו בנושאי מתים והולכים אחר המיטה. שמה, אצל רבנו עובדיה מברטנורה, לא היה שם מי שיקבור. אז מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. אז מת מצווה, קונה מקומו. מת מצווה, הולך. לא מי לנו גדול מרבי עקיבא, שהלך והלך לשמש תלמידי חכמים, וכתוב במסכת דרך ארץ, שהלך וקבר מת. שאלו אותו הרבנים שלו, כמו שתוספות הביאו במסכת כתובות י' ז' עמוד א', שאלו אותו הרבנים שלו, אתה יודע שעל כל פסיעה ופסיעה שהלכת היית שופך דמים? שואלים תוספות, מה אתה רוצה? הרי מבטלים תלמוד תורה מפני הוצאת המת, אז למה זה נקרא? זה תירוץ אחד הראשון של תוספות. מה התירוץ השני? זה נכון, זה התירוץ הראשון. התירוץ השני ממתרץ? הרי מקורביל, והרי מקורביל מה מתרץ ואומר, כיוון שהוא היה בתחילת שימושו של התלמידי החכמים, התלמידי החכמים היו צריכים אותו, הוא יודעים שהוא ילך להנהיג את הדור, אז לכן אפילו שזה מת מצווה, הוא לא היה צריך להתעסק בקבורתו. ככה כותבים תוספות בכתובות י' עמוד א', כמו שנראה בהמשך. אז מבילה, זה נפלא מאוד. נכון, אבא שאול היה קובר מתים, אבל אולי הוא היה קובר מתים בגלל, כמו שרבי עובדיה אמר, תנור היה קובר מתים, כי לא היה אף אחד. מה גם? שבאמת לא מצינו בתלמוד על חכמים שהיו קוברי מתים. מי לנו גדול מרבי אבאו? רבי אבאו בירושלמי, מסכת פסחים, פרק ג' הלכה ז', חגיגה, פרק א' הלכה ז', רבי אבאו היה רב בקיסריה, לא סתם הוא מחר את קיסריה, הלך, גר בקיסריה, יש להם ים, מקום נוח, מקום טוב, והנה, הלך גר שמה, יום אחד אמר לבן שלו, סע לטבריה, תלמד תורה אצל רבי יוחנן. למה? כי רבי יוחנן הוא היה גדול הרבנים, פאר הזמן. ואם רבי אבהו היה אצל רבי יוחנן, אז גם הוא רוצה שהבן שלו ילמד תורה אצלו. מה הבעיה? הרי אתה רבי אבהו, אתה ראש ישיבה. למה שהבן שלך ילך למקום רחוק? או בגלל ש, כמו שכותב רבי חיים וולוז'ין בכתר ראש, שטוב שבן אדם ייסע למקום רחוק בשביל ללמוד תורה וגולל למקום תורה, או בגלל שרבי יוחנן הוא היה גדול הדור, אז כמו שאני למדתי אצל רבי יוחנן, רבי אבהו גם למד אצל רבי יוחנן, אז אני רוצה שגם הבן שלי ילמד תורה אצלו. זה כמו שאתה למדת בישיבה פלונית, אתה רוצה שהבן שלך ילמד גם שם, וגם הנכד שלך ילמד שם. אני זוכר שבאתי בבחינות לישיבה, אז שלחו אותי לישיבה כל תורה. אז שהלכתי לבחינות שם, הלך איתי עוד בחור, לא שולחים אף פעם בחור לבד. אומר לי ההוא, שם שבוחן, נבחנתי, אני עניתי יפה, גם ההוא שלידי ענה יפה, היה הפצצות. טוב, הפצצת מגובת, אבל מה? זה לא נגמר בזה. אחר כך אתה יש לך עוד רעיון, לראות אם אתה מתאים לאופי של הישיבה. אז היה לי רעיון בישיבת כל תורה, בזמנו. אני יושב עם הרעיון, הוא אומר לי, תגיד, ואבא שלך, השאלה הראשונה שלו היה, איפה אבא שלך למד? אמרתי לו, אבא שלי בוגר כל תורה. אומר לי, אם אבא שלך בוגר כל תורה, דע לך שאתה פה. לא משנה, סוף דבר, השם גלגל שאני לא אלמד שם, אפילו שקיבלו אותי. לא הלכתי לשם. ובסוף הייתי צריך להיות בספסלים של שושנים. אבל לא משנה. אבל כן קיבלו אותי לישיבה שם. אבל אתה רואה שמה גרם להם לקבל אותי? מה גרם להם? בגלל שאבא שלי למד שם, הוא היה חברותה עם הרב קוק. אז אם הוא למד, סבא שלי למד כבר בבגדד, לא היו מקבלים אותי בגלל זה. לא, לא, בזמנם כן היו מקבלים, בזמנם כן היו מקבלים. הרב שלמה זמן הרבך. ולכן, גם הרב יעקב אוסף למד בכל תורה עליו השלום. בקיצור, אז רבי אבאו שלח את רבי חנינה, הבן שלו, ללמוד תורה בטבריה אצל רבי יוחנן, גדול הדור. למה? כמו שאמרנו, כי אם הוא גדול הדור, אז הוא יכול לקבל ממנו תורה. אם הוא רוצה לקבל, אז אין לך זמן יותר גדול מזה. אתון ואמרון לה, באו ואמרו, לא הוא הלך ובדק. מה אומרים לו? אתון ואמרון לה, גמל הוא חסד. איזה בן תכשיט יש לך. הוא מתעסק פה בגמילות חסדים, הוא קובר מתים. זה ראיה לרמב״ם, שהרמב״ם כותב בפרק י' מלכות אבית הלכה א', יש מחלוקת בראשונים, האם מצוות קבורת מתים זה מדאורייתא או מדרבנן? לא עצם הקבורה. עצם הקבורה לקבור את המת זה דאורייתא, כי קבור תקברנו. ככה הגמרא דרשה בסנהדרין מ"ו, זוכרים, דיברנו על זה בשריפת מתים. ככה הגמרא דרשה במציאת דף למד, ואת הדרך אשר אליך הוא בא, בא אומרת הגמרא, זו קבורה. כמה דרשות יש? עצם הקבורה זה דאורייתא. אבל האם אני אלך לקבור מת? איזה מצווה אני מקיים? זה מחלוקת בראשונים. הרמב״ם, הרמב״ן, בפרק י' מלכות אבל, בספר המצוות, הרמב״ן בכמה מקומות, האם אני מקיים מצווה מדאורייתא? של ואהבת לך כמוך, או אני מקיים בזה והלכת בדרכיו, או שאני מקיים בזה בכלל מצווה מדרבנן. ברמב"ם יש משמעות, בפרק י' מלכות אבל, שזה מצווה מדרבנן, יש בזה כמה נפקמינות. מה? גמילות חסד, זה מה שהוא עשה, גמלו חסד. מה הלך רבי אבו, שלח לו. אמר לי, המבליין כברים בקסרין שלחתיך לטבריה? מה הוא התכוון להגיד לו? זה לשון מושאל מפרשת בשלח שמה. המבליין כברים במצרים אמרו עם ישראל למשה רבנו שלחתנו למות במדבר. יש עשרות מקומות כאלה בתלמוד, מי שציין להם ואסף אותם זה הגאון מריישה רבי אהרון לוין, השם יקום דמו, שנרצח בשואה, בספרו ברכת אהרון על מסכת ברכות מאמר קוף עין תת, וגם הגאון בעל עלי תמר, רבי שכר תמר, על הירושלמי פה במקום ובעוד, הוא אסף עשרות מקומות מלשון חזל, שהחכמים התבטאו בפתגם שלהם כמו לשון מקרא, כמו לשון מקראית. מה הבעיה? למה שאני לא אלך לקבור מתים? הרי למדנו, הרי הקדש ברוך הוא קובר מתים, ומשה רבנו קובר מתים, ואבא שאול קובר מתים, ורבי יוחנן קובר מתים, למה שהוא לא יקבור מתים? שכבר נמנו וגמרו בעליית בית ארום בלוד, שהתלמוד קודם למעשה. וככה הגמרא מספרת שמה על רבי חייה, על רבי אסה ורבי עמה, שהיו בדרך ללמוד תורה בישיבה אצל רבי אלעזר. הם היו בהתחלה חברים, אבל אחר כך הם גם למדו אצלו תורה. למדו אצלו תורה, והיו תלמיד חבר שלו, ואז שאל אותם, מה קרה, איחרתם, למה לא באתם בזמן? אמר להם, אמרו לו, הלכנו לגמול חסד, הלכנו לקבור מתים. אמר להם, ולאו התמן החורני לא היה אחרים שיבואו ויעסקו בקבורה? אמרין לה, מגור אבא, הבן אדם הנפטר היה גר, לא היה מי שיתעסק בקבורה שלו, ולכן הלכנו והתבטלנו מהתורה. זה גרסתנו בירושלמי. רבותינו הראשונים, ככה גרסת מרא מרוטנבורג ועוד, מרבותינו הראשונים, שהמעשה הזה היה בדיוק עם שמואל ואבא שלו. אבו עד שמואל שלח את שמואל ללמוד תורה בן ציווין. ולא סתם בן ציווין, כי תראו בסדר הדורות שמה שהוא מביא, שרבי יהודה בן בטרה שהיה בן ציווין, כמו שכתוב בסנדרין למד ב' ופסחים ג' עמוד ב', אבו עד שמואל התברך בברכה ששמואל שיקבל בן, כזה חכם בתורה, ירחינה אהבה, זה היה בזכות הברכה של רבי יהודה בן בטרה. לכן הוא שולח אותו עכשיו ללמוד תורה. לפי זה יוצא שרבי יהודה בן בטרה העריך ימים מאוד. מזמן רבי יהודה בן בטרה, מזמן היה, מזמן המקדש. בקורבן פסח אנחנו רואים אותו שמה. וכי יחילו אותך מהעלייה? עד שרואים אותו איפה? בדורו של מי? בדורו של שמואל האמורה. תבינו, תבינו כמה שנים, לא כזה כמה דורות עבר. שתבינו כמה שנים העריכם. יש מי שרוצה להגיד, היה תרי רבי יהודה בן בטרה. אבל סדר הדורות לא אומר ככה. החשבון שלו, של הרב אלפרין, סדר הדורות הקדמו, הוא אומר כמו את המהלך הזה. לפי זה, יש להצליף גם את המעשה הזה, וזה הם לא הביאו בסדר הדורות. ששלח לאבו עד שמואל שדרה לשמואל לנציבים כדי ללמוד תורה. ואז מה הוא שמע? שהוא גומל איתו חסד לחבריו הנפטרים. מה הוא אמר לו? המבליין קברים בבבל שדרתיך לנציבים? אותו מעשה שכתוב פה בירושלמי בפסחים וגם בחגיגה, זה אותו מעשה שכתוב גם במערה מרוטנבורג וגם בראש במועד קטן פרק ג' סימן סמך א' ועוד מרבותינו שבכתובות בכמה מקומות מובה העניין הזה. בכל אופן כתוב, המבליין קברים, מה אתה רואה? שרבי אבא הוא מה הקפיד על הבן שלו? מה אתה הולך לקבור מתים? מה הבעיה שהוא יקבור מתים? הרי זה מצווה גדולה. טוב, יש פה עוד עריכות גדולה מאוד והרב כבר הגיע, אז נסיים רק בתירוץ אחד של הקפדה שלו הייתה על הבן שלו. נכון שלקבור מתים זה מעלה גדולה מאוד כמו שראינו, אבל הגאון רבי זלמן מלדי הוא מחדש שמתי אני אומר שאדם שמתי אמרו חכמים שמצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים במועד קטן דפתת וגם בירושלמי שם בפסחים ובחגיגה, מתי אני אומר שלבטל תלמוד תורה בשביל מעשה, כשאין מצווה, שזה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, אומר הגאון רבי זלמן מלדי, כל זה כאשר האדם כבר מלא וגדוש בתורה. אבל אם האדם, מחדש רבי זלמן מלדי בלכות תלמוד תורה, פרק ג' בקונטרס אחרון, אם הוא עדיין לא התמלא, והוא בתחילת לימודו, שישב ילמד תורה ולא ילך להיות קובר מתים. למה? כי יש לך עכשיו את החמש שנים הראשונות של העלייה בתורה. אחרי זה יש לך עוד חמש שנים של שימושה של תורה. ולמה רבי אבו שלח את הבן שלו וחייאתו? הבן שלו לא היה לומד תורה עד היום. היה לומד אצלך. אלא שלחת אותו בשביל שישמש גדול השימושה של תורה אצל רבי יוחנן. ולכן זה היה הקפדה. הקפדה הייתה מבליין קברים בקסרין, לא שיש חשש בזה שאתה קובר מתים, אבל היות ואתה בתחילת לימודך, מאיך תהיתי לבוא ולבטל את התורה, וכשזה יכול לפגוע בך בכל החיים. ובזה יהיה הפשט, וכבר אני הסברתי את זה, אבל כבר כמה פרשו את זה, שזה היה הקפדה, מה שתוסת כותבים, הרי מקובריל, שהבאנו עכשיו בכתובות י' ז' עמוד א', זה היה הקפדה על רבי עקיבא. מה היה הקפדה? הרי אתה עכשיו בתחילת לימודך אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, אז מה אתה הולך להתעסק בקבורת מתים? סוף דבר. שעוד לא גירדנו את קצה הקרחון, אבל סוף דבר, לעת עתה, כל נשמע שלהיות קובר מתים זה מעלה גדולה מאוד. וראינו הגדולי ישראל שככה התעסקו. ודאי שלהתעסק בזה הרבה שעות ביום, ודאי שבזה ביטול תורה למי שיכול לשבת ולעסוק בתורה. וגם מי שרוצה להתעסק בזה בידי פעם, כל זה כשזה לא בתחילת לימודו. אם זה בתחילת לימודו, אז מצווה עליך לשבת וללמוד תורה. כמובן שאם יש לאדם שני עבודות, או לקבור מתים, או סתם לעבוד, סתם עבודה, ודאי שלקבור מתים, תראה שזה מעלה גדולה מאוד, ויהי רצון שקוים בנו בילה המוות לנצח. אז שלא לקבור, יש אנשים שקוברים מתים, ויש אנשים שקוברים חיים. אז אדם צריך להיזהר, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד כבוד הרב. מה? איך? נר לכבוד הרב, הרב שלנו, רבנו עטרת ראשנו, הרב יעקב יוסף, זכרונו לברכה. מי רוצה לזכות? היי. היי. 26. 36. 52. ואמרתם כל חי רבי שמעון בר יוחאי. מי רוצה לזכות? יש מי שיוסיף? 60. יזיד עומר אל יזיד. מי שברך אבותינו קדושים אתם צבא יעקב ובכי תדנו היקר רבי אליעזר הגדול, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים טובים וארוכים ונחת ושמחה מכל יוצא חלציו, נזכה לשפע גדול ואושר, זכות הרב יעקב יוסף הגן עליו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. בכבוד כבוד הרב רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא ישראל יפרח לבעליו תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.